של חז"ל בפרק א', שהאדם הראשון וחווה היו דבוקים גב אל גב, זוכרות? ואז הייתה נסירה. והרב, שהפסקה הזאת מופיעה גם בשמונה קבצים וגם באורות, מדמה את המשל הזה שמופיע בפרק א', הוא מדמה אותו גם לחיים ההיסטוריים שלנו, של האומה הישראלית. תודה רבה. עכשיו, אנחנו נדבר גם על האומה הישראלית, אבל אנחנו גם נשליך את זה אל תוך החיים של איש ואישה הפרטיים. יהיה פה איזשהו חיבור בין שני הדברים. והרב באמת ינסה להסביר את החשיבות של תהליך הנסירה. מה המקום של הנסירה בחיים שלנו? אבל נתחיל מתוך הדברים ונראה לאן נגיע, בעזרת השם. אז אני בשין קפה, בסדר? יש לנו? חסר לכם דפים? אני אבדוק. רגע, אני עוד לא יודעת אם יש לי, חכו, חכו. לא להתלהב. כן, זה זה. פה, פה, פה. בפסקה השנייה. שין קפה. טוב. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם אלוקי ישראל. אז קודם כל אומר הרב שבאמת הפנימית של החיים שלנו, בנקודות הכי הכי אמיתיות של החיים שלנו, אנחנו דבוקים לריבונו של עולם. אנחנו זה לא את ואני, אנחנו זה כל עם ישראל, כל עם ישראל, הנקודה הכי אמיתית שלו, הדבר הכי עמוק שלו, זה זה שהוא דבק בריבונו של עולם. ומי זה? מי זה? חשבתי שאנחנו מנותקות מהעולם והחיים, מה זה? וזה האמת הכי הכי גדולה של חיינו, שאנחנו דבוקים לריבונו של עולם. אלא, עכשיו, הרב יסביר את זה, אבל האי אפשריות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. עכשיו, זה שאנחנו דבוקים, זה שהציור של חז"ל זה שזה דמות אחת עם שני פרצופים והם דבוקים גב אל גב, אז זה יש בזה צד של הכרח, יש בזה צד שריבונו של עולם קבע, הוא החדיר את זה אל תוכנו, את הדבקות האלוקית, וזה נמצא בתוכנו בהכרח, בלי לשאול אותנו אתם רוצים, אתם לא רוצים, מתאים לכם, לא מתאים לכם. זה דבר שקודם כל הוא הכרח אלוקי. עכשיו, אומר הרב, ותכף אני ארחיב את זה קצת, על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. אז מה הבעיה כשזה הכרח? הבעיה כשזה הכרח, שאומנם זה בתוכי, אבל לא זכיתי לבחור בזה, נכון? כמו שבן אדם לא בוחר את הצבע שעל העיניים שלו, לא בוחר את ה... לא יודעת מה, את הגובה שלו. זה עשה משהו שאלוקים עשה. אז זה שיש לנו הכרח כזה באיזשהו מקום, יש בזה חיסרון. למה יש בזה חיסרון? כי אנחנו רוצים להרגיש את זה בעצמנו. אנחנו רוצים לבחור את זה בעצמנו. אנחנו רוצים לשמוח בזה בעצמנו, מתוכנו. לא בגלל שמישהו, עוד שנייה, לא בגלל שמישהו הכניס את זה לתוכנו. לא, מה פתאום? מה את שואלת?
הוא מדבר על הדבקות,
אבל הדבקות הזאת זה מתוך המשל של האיש והאישה. הרב לוקח את המשל של פרק א' ומספר אותו עלינו, על ההיסטוריה שלנו. ובסוף זה גם משליך עלינו. אני עושה קצת ערבוביות, בסדר? בתוך הפסקה עצמה. לכן אומר הרב שהנסירה היא מאוד מאוד חשובה. ריבונו של עולם מפריד בינינו, וברגע שהוא מפריד בינינו, אז אנחנו כבר לא דבוקים. כל אחד יכול ללכת לכיוון אחר. כל אחד יכול להתגלגל למקומות אחרים. כל אחד יכול להגיע לאן שהוא יגיע.
זה אחרי הנסירה.
עד מה? כן, זה אחרי הנסירה.
הנסירה
זה הפרדה, כאילו ריבונו של עולם לקח מסור והפריד בינינו.
אבל הוא לא הפריד בינינו, כאילו, לא
מנהל איך
הוא
מתבטא
אצלנו.
איך זה מתבטא אצלנו? אז אני אגיד, בזכות ששאלת, אני אגיד כבר עכשיו. כל הדורות של הגלות, עם ישראל נאחז בתורה במסירות נפש מופלאה. היה לנו קל, היה לנו קשה, היה לנו מואר, היה לנו חשוך, בעיקר היה לנו חשוך. זה מה שמחיה אותנו. עם ישראל כולו תורה, הוא לומד את התורה, הוא חי את התורה, מעלים אותו על המוקד, הוא חי את התורה, מענים אותו באינקוויזיציה, הוא חי את התורה, מעלילים עליו עלילות דם. הרי יכולנו לעזוב את התורה ולהיפטר לכאורה מהחיים הקשים האלה, היינו מתבוללים, היינו בוחרים דרכים אחרות. אנחנו בהכרח קשורים לדבקות האלוקית, אין לנו יכולת להיפרד ממנה. יש איזה משהו חזק אלוקי שמחבר אותנו אל התורה, חזק 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 חזק, ולאורך כל שנות הגלות זה ככה אנחנו חיים. זה מה? לא, זה בעל כורחנו, אומר הרב. זה שאנשים בחרו בזה, זה מכוח זה שריבונו של עולם הטביע את זה בתוכנו. זה בתוך תוך תוכנו, ולכן אנחנו מוכנים ללכת על זה עד הסוף. יהיה מה שיהיה. מתי הנסירה מתרחשת? הנסירה מתרחשת כשאנחנו מתקרבים אל האדמה הזאת. כשאנחנו חוזרים הביתה. כשאנחנו חוזרים הביתה, ריבונו של עולם רוצה שהחיבור יהיה אחר. לא בגלל שמישהו כפה את זה עלינו, לא בגלל שמישהו הכריח את זה אותנו, לא בגלל שהטביעו את זה בתוכנו, אלא הוא רוצה שאנחנו נבחר בתורה. אבל כדי שאנחנו נבחר בתורה, מה צריך לעשות? צריך לקחת סכין ולחתוך. וכשלוקחים סכין וחותכים, זה מאוד מאוד כואב. זה לא פשוט. הרב אומר שהפרצופים ננסרים זה מזה עד שהפירוט הגמור נעשה אפשרי. מה זה פירוט גמור? פירוט גמור זה שיהיו אנשים שיעזבו את התורה. פירוט גמור זה שיהיו אנשים שיגידו מה לנו ולתורה, מה לנו ולבורא עולם, מה לנו ולכל החיים האלה. זה פירוט גמור. פירוט גמור זה מאוד מאוד כואב. זה יכול להגיע לריחוק מאוד 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 גדול. אבל שווה לריבונו של עולם הריחוק כדי שאנחנו נבחר בזה בעצמנו. ברוך אתה, אדוני אלוהים, אלף העולם, שהכל נהיה בדבר. אז אני אקריא עוד כמה שורות. ובכלות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עדי עד. אז מה קורה אחרי שיש? נכון אמרנו, יש בת קול ש-40 יום טרם יצירת הולד, היא כבר אומרת, בן פלוני לפלוני, בת פלוני לפלוני. אז אנחנו בעצם יש לנו איזה דבקות של גב על גב, ויש קביעה אלוקית, שיש לנו שייכות. אבל מה קורה בנסירה? בנסירה ריבונו של עולם יוצר בינינו פירוד גמור. יש בינינו ניתוק גמור. אנחנו לא מכירים אחד את השני, אנחנו לא מרגישים אחד את השני. כל אחד פונה לכיוון שלו וחי את חייו. זה לא שתלכי ברחוב ותראי בחור ותגידי, וואלה, זה אתה פלוני. אני רואה, אני מרגישה את זה, אני בטוחה בזה, זה אין מצב. זה הכי הגיוני שזה יקרה, לא נכון, זה, הרי אלוקים אמר את זה. למה זה לא קורה? למה לפעמים יש כאלה שנפגשים ונפרדים, ואחרי שנתיים הם אומרים, וואלה, אולי זה באמת זה, ואז הם מתחתנים. יש סיפורים כאלה. למה זה לא כזה בהיר? למה זה לא כזה ברור? כי הייתה פה נסירה. כי ריבונו של עולם, כשהוא החליט לנסר בינינו, אז הוא אמר, אתם מנותקים לגמרי. כמה לגמרי שאין לכם מושג שאתם שייכים אחד לשני.
אבל אם זה היה, מתי זה לא נשאר, איך יכול להיות שאנחנו
אז בסוף, 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 זה הסוף. זה הסוף של זאת הפעם עצם העצמה. מה הרב אומר? הרב אומר שבסוף הבחירה היא זאת שמכריעה. ריבונו של עולם בעולם הזה נתן לנו בחירה. לאדם יש בחירה, בניגוד לכל שאר היצורים. ואומר ריבונו של עולם, אני בוטח בך שאת תמצאי את האיש שלך. נכון, זה נמצא, בת פלוני לפלוני, זה נמצא מתחת לכל, כל, 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 כל הניתוקים, הפירודים, זה נמצא באיזשהו מקום. אבל אי אפשר לדעת את זה. עד שמה? עד שאת בעצמך מגיעה אל תוך המקום הזה שאת עומדת מול האדם השני ושואלת את עצמך, זה זה או זה לא זה? ואז אפשר להרגיש את זה. ואז אפשר להרגיש זאת הפעם עצם מעצמי ובשר ממשרי. אבל שווה לריבונו של עולם הכאב, נכון, אפשר להסתובב שנים ולחפש ולטור ולבדוק ולהכיר ולפגוש. מה זה, קבעת פגישה עם רינה? או שזה קרה בטעות? אין דבר בטעות, מה שנכון נכון. אז ריבונו של עולם אומר לנו, תקשיבו, אני בוטח בך, אני בוטח בך שאת תמצאי את זה. ואני יודע שזה יותר גדול, שזה יהיה בחירה שלך, מאשר שמישהו יכריח אותך את זה. תראו, גם בשנים של הגלות, גם בצדדים האלה של החיים, הם לא חיפשו יותר מדי, הם לא היו זקוקים בנפש לאיזה בירורים גדולים והכרות. נכון, הרבה פעמים משפחות היו קרובות, ולא, למשפחה הזאת היה בן, למשפחה הזאת הייתה בת, והכירו ביניהם. הם לא חיפשו יותר מדי, זה היה שנים אחרות. סודות, אלוקים. הוא אומר שאז זה הכרח, אז זה הכרח, זה הכרח אלוקי. לא יודעת. זה גם לא רלוונטי, זה לא חשוב. עכשיו אומר ריבונו של עולם, שווה לי שאתם תעבדו קשה ואתם תגיעו לזה. כן.
למה גם
זה משל, זה משל. זה משל לקרבת אלוקים שלנו. כל השנים בגלות עבדנו את אלוקים מתוך יראה. אני משערת שאתם לומדות את זה קצת במאמר הדור. כל עבודת השם שבגלות היא הייתה עבודה של פרטים, היא הייתה עבודה של יראה, עבודה של הכרח. אבל כשחוזרים אל האדמה הזאת, אי אפשר שזה תהיה עבודת השם. אי אפשר. זה חייב לבוא מתוך בחירה, זה חייב לבוא מתוך הלב שלנו. זה בריאות של חיים שאנחנו נבחר. כן.
איפה שיש כאלה שלא
מוכים?
שלא מוכים או
מוכים? אני לא יודעת את התשובה לשאלה הזאת. אבל יש מישהו שם. אתמול קיבלתי אס-אמס שמורה אחת בבית ספר של הבנות שלי, בת איזה 38, התארסה. זו הייתה שמחה גדולה מאוד. נראה לי, ניסיתי להתקשר אליה, נראה לי שאי אפשר בשבוע הקרוב שמישהו יצליח לדבר איתה. מרוב שכולם שמחות. בחורה מקסימה, מקסימה, מקסימה. הכל, צדיקה, טובה, יפה, חכמה. חיפשה וחיפשה וחיפשה וחיפשה. אתם תתחתנו יותר צעירות, זה בסדר. אל תדאגו. אבל סתם, זה, אני לא יודעת להסביר את זה, לא יודע. מסובך בעולם הזה, לא תמיד הכל. אז בואו נראה מה הרב אומר, תקשיבו טוב. האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, כפירה, על דבר פירודים מוחלטים הם תולדותיה של הנסירה, המביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורית, החופשית, כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך. אז מה הרב אומר? הרב אומר דברים קשים. זה שריבונו של עולם מנסר בינינו, זה אומר שיהיו אנשים שיכפרו בריבונו של עולם. זה אומר שיהיו אנשים שיתרחקו מאוד 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 מהתורה. זה אומר שיהיו פירודים מוחלטים. אבל שווה לריבונו של עולם שנעבור את כל הסיפור הארוך והקשה הזה, בשביל מה? בשביל שזאת תהיה התאחדות גמורה, צורית חופשית. כי אנחנו נבחר בריבונו של עולם מחדש. כי אנחנו נתגעגע, כי אנחנו נרצה, כי נבין שזה הדבר הכי טוב והכי חשוב והכי אמיתי. ואותו דבר בחיים שלנו. לא היה יותר פשוט שהיו שולחים לך מכתב בדואר והיו אומרים לך, תקשיבי, את אמורה להתחתן עם זה וזה, זה האמת האלוקית שלך, יאללה, לכי על זה, לא היה הרבה יותר פשוט? היה הרבה יותר פשוט. נכון? כל אחת הייתה מקבלת רק פתק קטן, וכתוב מי זה, איפה הוא גר, מה הוא עשה, הכל טוב. למה צריך לצאת למסע הארוך הזה, לצאת לחיפושים, להיפגש עם זה, להיפגש עם זה, פעם זה משעמם, פעם זה נחמד, פעם היא רוצה והוא לא רוצה, פעם היא בכלל לא מבינים בשביל מה היה הערב הזה בזביזות כל הזמן, ועוד מיליון אפשרויות. מה צריך את זה? יאללה, בוא נלך ישר. לא, אומר ריבונו של עולם, את תמצאי אותו, את תמצאי אותו, אני בוטח בך, שאת תמצאי אותו, גם אם הדרך תהיה ארוכה ומפותלת ומסובכת, יש ערך לבחירה שלנו, יש ערך לזה שנהיה פנים מול פנים, לא גב אל גב. לא דבוקים בכוח, אנחנו רוצים להוציא את זה בעצמנו אל הפועל. וזה כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך, זה שמחה אחרת. כמו שחתן שמח במציאה שהוא מצא, זה שלו. כך ריבונו של עולם רוצה שנשמח אחד בשני. החיזיון מתגלה בייחוסה של התורה אל האומה. שהחיבור הטבעי, אנחנו מחוברים טבעית, יש משהו אלוקי שמחבר בינינו, הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין, גומרים את הנסירה ואז מתחילים לבנות. המביא לאחדות משוכללת, הוא אומר שזה אחדות הרבה יותר גדולה, אחדות הרבה יותר נישאה, אחדות הרבה יותר נשגבה, זה שאני בעצמי בחרתי בו ואמרתי לעצמי זה ככה ואחרת, ואני בודקת ואני בוחנת ואני מחליטה שזה יהיה הכי 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 טוב בשבילי. זה יביא לאחדות משוכללת, ותורה חוזרת ללומדיה, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אז מה ריבונו של עולם אומר לך בזה שהוא נותן לך את הבחירה, שבאמת את צריכה לעמוד מול הדברים ולבדוק? את פוגשת בן אדם, בסדר? בן אדם, פוגשת בן אדם בגדול, בוודאי שהוא צדיק וישר וטוב ורוצה לעשות רצון השם, כי אף אחת מפה לא תרצה לפגוש מישהו אחר. אבל בתוך הבדיקה את בודקת איזה דברים הם מהותיים לך ואיזה דברים את אומרת לעצמך שזה פחות מהותי, וכל אחת זה הסיפור שלה. אל תספרי לי יותר מדי חברות שאת נפגשת, היית תגיד ככה והיית תגיד ככה והיית תגיד ככה והיית תגיד ככה, ואת לא תדעי איך לצאת מזה בכלל. זה טוב לשתף חברה או שתיים, אבל זה גם די והותר. למה? כי זה הסיפור שלך, הסיפור שלך הוא רק שלך, ואיך את תחליטי לבחור את האיש הזה זה מתוך דברים ששייכים לנפש שלך, ודברים שהם צרכים שהם מותאמים רק לך. ואם תתחילי ללמוד בסיפורים של אחרות ולעשות השוואות ולנסות להיות כמו החברה הזאת או כמו החברה הזאת, או לשמוע את העצה הזאת או את העצה הזאת, את יכולה סתם ללכת לאיבוד. תקשיבי לעצמך, תבררי את הדברים מול עצמך, תביני שריבונו של עולם כשהוא ניסר בינינו אמר, את תהי זאת שבוחרת, אל תתני לאחרים לבחור בשבילך. זה ברור שאם יש לך איזו התלבטות, את יכולה להתייעץ עם אמא, עם עוד איזה מישהי קצת יותר זקנה, אבל לא כדאי יותר מדי להרבב אנשים, כי בסוף זה שלך, בסוף זה ההכרעה שלך, בסוף זה החיים שלך, ואת כל הדקויות של החיים שלך את יודעת יותר טוב מכולם. אז בעצם הנסירה, ריבונו של עולם אומר לנו, אני בוטח בכם שאתם תצליחו לעשות את זה בעצמכם, וזה יהיה יותר גדול בהרבה מההכרח האלוקי. זה הרבה יותר גדול מזה שאני אכריח אתכם להתחתן עם איזה מישהו. ושווה הנסירה, ושווה הדרך, ושווה הכאבים, ושווה הסיבוכים, ששאנחנו נבחר. פעם זה היה נהוג כי זה היה בגלות. בגלות היה הכרח. כל החיים שלנו בגלות זה הכרח. ואני חושבת שמי שעדיין עושה ככה, זה עדיין אנשים שחיים במקום הזה של הגלות. אני כבר חושבת שאין הרבה כאלה, אבל אלה שהם כך, לפי דעתי הם עדיין בא. גם אם הם גרים פה, כל המנטליות שלהם עדיין שייכת לגלות. בסדר, עזרת השם. אנחנו אבל חזרנו לארץ ישראל, ואנחנו מאמינים בחיים ובבחירה וביכולת הבחנות שלנו. בעזרת השם. כן.
כאילו בחירה עניין כל כך מהותי, גם יותר רגע כמו הוא עמוק ומאיפה הוא נובע, אז למה בזרם, בתרבות שלנו, אין הערכה וגם נתינה, כאילו, הבחירה היא פחות, היא לא תמיד טובה, כאילו, בזרם שלנו, היא לא תמיד נתינה מקום והערכה, כאילו, כמו אני מילה את זה, אבל הרבה פעמים אנשים שבאמת מחפשים, מנסים כאילו להגיע לזה בעצמם, פחות מוערך, פחות
נותנים
איזה מקום.
אז איך זה קורה? אני לא כך מבינה מה את שואלת.
אני שואלת למה זה ככה? אם הבחירה יש לה מקום כל כך עמוק באמונה שלה...
איפה את רואה שאין מקום בעולם שלנו?
נמצא בבחירה באלוקים.
אנחנו עכשיו בתוך המסירה, אנחנו עכשיו בתוך הכאב. אנחנו עכשיו בתוך הכפירה. זה כאב מטורף, 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 מטורף. זה הזוי. אי אפשר בכלל להסביר כמה הכאב הזה נוראי. אנחנו בתוך הכאב של הכפירה, אבל מתוך, אבל ריבונו שלא אומר, מתוך הכפירה התבררו דברים הרבה יותר גדולים. למה התחילה הכפירה? דיברתם על זה קצת במאמר הדור? למדתם את זה במאמר הדור או שלא יודעת, כן? למה התחילה הכפירה? עם ישראל כל השנים של הגלות, זה ברור להם שמי שיעשה עבירה יחטוף עונש. זה ברור להם, הם לא בודקים את זה, הם לא שואלים על זה. זה ברור להם שמי שיחלל שבת, לא יודעת מה, תצא יש מהשמיים, תשרוף אותו. וכשהתחילה ההשכלה, ההשכלה התחילה בכל העולם. אתם יודעות שכל מה שקורה בכל העולם זה בשבילנו, אתם יודעות את זה? כשעם ישראל צריך להתחיל לשוב לארץ, מסתיימים ימי הביניים. מה זה ימי הביניים? ימי הביניים זה בדיוק הימים שהיינו בגלות. כשעם ישראל בחושך, כל העולם בחושך. כשעם ישראל צריך להתחיל לחזור, אז מתחילה העת החדשה ופתאום... מתחילה השכלה ומבינים דברים שלא הבינו שנים. כאילו שנים, כאילו האנושות הייתה קפואה מבחינת ההבנות שלה.
אז למה אני מתחילה הרבה הערכה לאנשים המבררים, לאנשים שבאמת נותנים למכור בכל הלב, לא מפחדים לשאול את השאלות איך למכור את זה, לבר דברים הכי קשים.
איפה אין להם הערכה? אני לא יודעת איפה אין להם.
כאילו אולי אני פשוט לא זה, אבל אני חושב כאילו יש יותר, כאילו, באמת האידיאל כאילו יכול באמת... מי שהכי
נפנים, הכי חזק, הכי מחובר, ולפעמים
זה דורש כאילו,
תדעו את
זה,
זה
לא
מוערך
כמו שמוערך להיות כאילו,
כבר נפנים, כבר דברו, כבר כאילו. אני לא מספיק מבינה, אני חושבת שאנחנו היום בתוך הכפירה, זה הרבה מתוך חוסר ידיעה, זה כבר השלבים המאוחרים של הכפירה, לא השלבים המוקדמים. שבהתחלה כפרו אנשים שידעו מהי התורה, היום מי יודע מה זה תורה בכלל. אז הבירורים הם מרוחקים גם, זה בירורים, אבל הם מרוחקים בכלל מאלן שצריך להגיע. אני לא יודעת מי לא מעריך, אני לא יודעת מי לא מעריך, אבל זה תהליכים שמתרחשים בתוך האומה, והם כואבים מאוד מאוד. צריך להבין שהתהליכים הכואבים הם נצרכים. אני לא יודעת, לא מכירה את מי לא מעריכים.
למה את הכפירה
והתהליכים
הכואבים לא מעריכים?
הכפירה מה?
התהליכים
הוא כבר יותר להצטרן, זה התפירה. כן, זה שעם ישראל אומר, אני לא מאמין בתורה, אני לא מאמין באלוקים. אלוקים נתן לזה אפשרות. ברגע שהוא ניסר בינינו לבינו, אז כל אחד הלך לאן שהוא...
זה אף לא כולם, כאילו...
לא הבנתי?
זה אף לא כולם, יש כאלה שתאמין...
בטח שלא כולם, חס ושלום, ברור.
לא, אבל יצא אומרים שצריך את זה,
צריך... צריך נסירה. הנסירה היא נותנת אפשרות כזו. זה לא אומר שכולם יחברו. לא כולם מחפשים את החתן שלהם 80 שנה. יש כאלה שמוצאות אותו מהם. נכון. ויש כאלה שמחפשים הרבה זמן. יש כאלה שהתרחקו אחד מהשני מאוד מאוד מאוד. ויש כאלה ש... זה, מה שהוא אומר זה אפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמעת וכפירה. זה פותח את האפשרות הזאת. טוב, אני עוברת לתף קוף צדיק ד', בסדר? שגם שייך לסיפור מעשה בראשית, וגם שייך שוב לבריאת אדם הראשון ולחיים שלנו. אז הרב אומר, להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד. החקירות האחרונות הרב מתכוון למדע. יש הרבה אנשים שלחוץ להם להסביר איך התורה לא סותרת את המדע, איך המדע לא סותר את התורה, כל הזמן המדע מתפתח, שהכל יהיה בסדר. אומר הרב, אין מעצור לפרש פרשת אלה תולדות השמיים והארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים. מה הכוונה? כתוב בתורה שריבונו של עולם ברא את העולם בשישה ימים. אף אחד לא יודע כמה זמן לקח ליום אחד של בריאה. אף אחד לא יודע. זה לא אומר שבגלל שקוראים לזה יום, זה היה בדיוק 24 שעות. הפוך. יכול להיות שהתהליכים של בריאת העולם היו ארוכים מאוד מאוד. שנים על גבי שנים עד שכל דבר הלך והתפתח ונוצר. איך זה קשור לחיים שלנו? אומר הרב שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים עד שבא אדם לידי קצת הכרה שהוא נבדל כבר מכל בעלי החיים ועל ידי איזה חיזיון נדמה לו שצריך הוא לקבוע חיי משפחה בקביעות ואצילות רוח על ידי ייחוד אישה שתתקשר אליו יותר מאביו ואימו בעלי המשפחה הטבעיים. אומר הרב שמאוד הגיוני שמה שמסופר על אדם הראשון, זוכרות שהוא קורא שמות לחיות, שהוא נפגש עם המציאות, שהוא לא מרגיש שהוא לבד, כל זה דברים שיכול להיות שהתרחשו לאורך זמן מאוד מאוד ארוך. שהדברים האלה היו תהליכים עד שאדם הבין שהוא בכלל לא שייך למדרגת בעלי החיים. עד שאדם הבין שלכל נברא בעולם יש שם ומשמעות. עד שאדם הבין שהוא לבד. עד שאדם הבין שיש איזושהי אישה אחת בעולם שבשבילה הוא צריך לעזוב את המקום הכי יקר והכי אהוב והכי אינטימי והכי פרטי והכי שלו. כל הדברים האלה לוקחים זמן. כדי שאני אוכל להתחיל לבנות את הבית שלי, אז קודם כל אני צריכה לעבור תהליכים בתוכי. קודם כל אני צריכה לברר לעצמי מה אני רוצה מחיי ואיך אני רואה אותם. איך אני רוצה לבנות את החיים, במה אני מאמינה. מה המבט שלי על העולם, מה המבט שלי על התורה, על אלוקים. לפני שאדם בכלל מחפש את הבן זוג הזה, את השותף השני, קודם כל הוא צריך לעבור הרבה תהליכים בתוך תוכו. ולא רק תהליכים של ברור מהויות. אמרנו, גם צריך לעבור איזשהו תהליך של מוכנות, לצאת מתוך עצמי ולהתבונן מסביב ולרצות לתת למי שמסביבי, לרצות לוותר, לרצות להקשיב. לרצות לתת יד, לרצות לפנות מקום, ולא רק לדאוג שלי יהיה נעים וטעים ונחמד ומסודר, ויש לי את כל מה שאני צריכה. וכבר אמרתי לכם שזה מבחן טוב השנה הזאת, שכל אחת תעשה לעצמה. כמה אני מוכנה לוותר, כמה אני מוכנה לתת, כמה אני מוכנה לזוז בשביל מישהי אחרת, כמה אני מוכנה להסתכל מסביב גם כשאני מתה מעייפות ואין לי כוח לשום דבר ולראות שהכל בסדר. כל הדברים האלה זה דברים שצריך אותם אחר כך. אם לא נהיה כאלה, נחיה רק את עצמנו, אז אני לא רוצה להגיד מה יהיה. אבל לא יהיה כל כך נחמד. אז הרב אומר, זה תהליכים. החיים שלנו זה תהליך. הסיפור של אדם הראשון בתורה זה סיפור של תהליך. שהוא עבר ממצב למצב, ממדרגה למדרגה, מהבנה להבנה, וגם אנחנו צריכות לעבור את זה. גם אנחנו צריכות לעבור תהליכים, והבנות, ותובנות, ומהויות, ומעשים, והשתדלות, והתקדמות. כן, אתם לומדות מסילת ישרים? זזות בזה קצת? חשוב ללמוד מסילת ישרים. אתם, עם הרב יערי, אתם בשורה השנייה של ההקדמה? משהו כזה. בסדר. הרב אריה מלמד פנימה, 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 פנימה לעומק, ושרה מלמדת קדימה. ושזה יש את שרה. אז תקשיבו טוב בשני השיעורים, זה שווה. אבל מסילת ישרים זה רק דוגמה. ללמוד על המידות, לברר את מקומן של המידות, את כוחן של המידות, להקשיב לשיעורים על כוחות הנפש, זה לבסוף להיפגש עם עצמי. ואם אני אפגש עם עצמי כראוי, אז אני אוכל להיפגש גם עם מישהו אחר. אבל אם אני אחיה את חיי רק בתוך התכנסות כזאת אל תוך עצמי ודאגה לעצמי ושום דבר לא כלפי חוץ, אז זה לא התהליכים הנכונים. מה זה שאדם מבין שיש איזו אישה שתתקשר אליו יותר מאביו ואימו? שוב, זה גם משל. זה גם אמת, בסדר? כתוב אחר כך שאם אמא שלך, אני מקווה שזה לא יקרה, בסדר? אם אמא שלך תבקש דבר אחד והבעל שלך יבקש דבר הפוך, אז למי את מקשיבה? לבעל שלך. זה לא תמיד נחמד, זה לא תמיד נעים, אז אני מקווה שזה לא יקרה לכם אף פעם. אבל נגיד שאם הזמינה אתכם לשבת, נורא נורא מתחשק לה, ובעלך אומר, אין מצב, השבת אנחנו בבית. את קצת תבכי, את תשארי בבית. זה משל על זה שהאדם עוזב את אביו ואימו ודבק באשתו, זה משל לזה שאת מבינה שיהיו הרבה דברים יקרים, מאוד 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 בחיים שלך, שאת תגידי בשבילו אני מוכנה לוותר עליהם. זה צריך לעבור תהליכים כדי להיות מוכנה לזה. כן, לרצות להתחתן זה הכי קל, סבבה? מעולה. אבל מה זה אומר בחיים? זה אומר בחיים שלפעמים יהיו דברים יקרים, הכי יקרים, הכי אהובים, הכי שלך, שאת תגידי לעצמך, עכשיו לא, עכשיו זה לא הזמן. עכשיו אני מחוברת לאיש שלי ואני עושה מה שהוא מבקש. זה על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו. בעזרת השם. אתמול שאלו אותי בתוכנית הוראה בשנה ג' אני גם מלמדת איש ואישה. אז מישהי שאלה אותי, לא, מישהי לא שאלה אותי, היא הודיעה. היא אמרה, אבל אין בכלל שיעורים, מישהי נשואה, אבל אין בכלל שיעורים כאלה לבחורים, אף אחד לא מלמד אותה שום דבר. אמרתי, בטוח מישהו מלמד אותה, בוא נרגע. לא מלמדים רק את הבנות, הם יודעות הכל והבנים לא יודעים כלום. חוץ מזה, נתפלל שילמדו אותם. יותר מזה אני לא יכולה להגיד, כי אני גם לא הולך ללמד אותם, אז זה לא מתאים לי. כן. נכון, תראו, אי אפשר לדעת. אני אגיד עוד דבר, אנחנו לא נתחתן מושלמים, ואני אגיד דבר עוד יותר כואב, אנחנו גם לעולם לא נהיה מושלמים. אבל את יכולה להרגיש בתוכך מתי את במקום שיהיה לך כוח לתת. התקשר אליי, פעם התקשר אליי בחור שנפגש עם איזה מישהי, והוא הרגיש שאני לא הכרתי אותו, היא הייתה תלמידה שלי, והוא היה מוטרד מזה שהוא הרגיש שהיא מאוד מאוד מחפשת אצלו, מין הוא לא התחתן איתה, הוא הרגיש שהיא מאוד מחפשת ביטחון, והוא פחד שאין לה כוחות משל עצמה. אני לא יודעת בדיוק להגדיר את המילים, גם זה היה מזמן, לא זוכרת בדיוק איך הוא שאל אותי, אבל הוא אמר, איך היא הייתה במדרשה? היא הייתה גם עושה בשביל אחרי, הוא הרגיש כאילו שהיא מצאה אותו ואז היא יכולה להישען עליו כזה, לא יודעת בדיוק מה, אבל זה הפחיד אותו שבסוף רק הוא ייתן לה והיא לא תיתן לו שום דבר. אז הוא שאל אותי, את מכירה אותה כבחורה חלשה כזאת, כל הזמן צריכה להישען על מישהו? אז קודם כל, ממש לא. אמרתי לו, סיפרתי לו דברים שהיא עשתה במדרשה למען אחרות, סתם דברים שהיא יזמה, דברים שהיה אכפת לה. אף פעם אני לא בודקת בנות, אני לא הולכת במדרשה ומסתכלת מה בנות עושות. הוא התקשר אליי ושאל אותי, ואז התחלתי כאילו להיזכר בדברים שהיא עשתה בטבעיות. היא לא הלכה עם שלטים, תקשיבו, ממש סתם דברים פשוטים למען אחרות. היא יזמה כל מיני דברים בשביל אחרות. התנדבה בכל מיני דברים בקריה, לא יודעת. אני לא רושמת כל אחת מה היא עושה. פתאום נזכרתי בדברים שהיא עושה, וסיפרתי לו. אמרתי לו, ואמרתי לו, במדרשה בוודאי היא עשתה. גם במדרשה, גם בקריה, בשביל אחרים. אמרתי לו, אבל גם אתה, הוא כבר התקשר, כן? אמרתי לו, אבל תקשיב, אבל גם אתה צריך, אישה באמת צריכה מקום שהיא תרגיש שהיא יכולה להישען עליו. גם אם היא לא חלשה, גם אם היא לא לא עושה, גם אם היא חזקה, היא צריכה ביטחון, היא צריכה, גם אתה צריך לחזק אותה, כן? אז אתם מתחתנים, יהיו לה הרבה משימות, היא תלמד כל מיני דברים, היא תצטרך גם לעבוד וזה, היא תחזור הביתה, תיתן לה גם אתה כוח. כן, אבל זה היה בטלפון ולא ראיתי אותו ולא הכרתי אותו. אז הרשיתי לעצמי לנאום נאומים. אבל, טוב, כל השיעורים האלה, המוקלטים באיש ואישה, אל תעלו אותם בינתיים. בסדר, אני, עד שלא יעשו לי שם קוד שרק הבוגרות שלי יכולות לשמוע אותם. לא רוצה שאף אחד לשמוע אותם. חוץ ממכם ו... זה נכון מה שאת שואלת, זה צריך להיות משני הכיוונים. אני מדברת אלינו. אני מדברת אלינו כי זה העבודה שלנו, אבל ברור שזה צריך להיות משני הכיוונים. אני שוב אומרת, אני מרגישה שהשנה הזאת זה כן מבחן, את מבינה? ואני כן יכולה להגיד שוב, אני לא עוקבת, אבל אני רואה שיש כאלה שלא עושות. זה שצריך דברים, זה קורה תמיד, בסדר? שנשארים הערימות של כלים מלוכלכים, לא יודעת, מאיזשהו משהו יותר גדול שהיה, ויש את אלה שרצות, ויש את אלה שנעלמות פתאום בחדרים. עכשיו, לא צריך שכולם ירוצו, בסדר? אבל אני אומרת, זה מבחנים שלי עם עצמי, שלי עם עצמי. כמה יש לי כוח? כמה אני מוכנה לוותר? אני אומרת אפילו גם בדברים אחרים. כמה אני מסתובבת ברחוב יפו ואומרת לעצמי, והפעם אני אסתובב ולא אקנה את כל השמלות שבא לי. רק 2 במקום 4. כמה אני אמרת את זה? סתם המצאתי בסדר. אני לא הולכת אף פעם ברחוב יפו לזמור. את מבינה? אין לזה תשובה. אבל בסוף התשובה בתוכי. ואף אחד לא יהיה מושלם. סבבה? אין מושלמות בעולם. אין. לא היה ולא יהיה. אולי בקץ כל הימים, כשהעולם יהיה שלם, אז יהיה מושלם. אנחנו גם לא מחפשים מושלמות, אבל בסיס לעבודה, בסיס ליכולת לוותר על דברים יקרים בשביל מישהו אחר. וזה קורה, זה קורה בתוך החיים. זה אומר שאת תצטרכי לוותר על דברים יקרים בגלל שזה לא יתאים לו. זה היה אל כן יעזוב איש את אבי ואימו. קודם כל את אבא ואימא הוא עוזב. בסדר, אבל גם עוד דברים. זה עבודה. סליחה שהתשובה שלי לא מדויקת. אז הרב אומר, התרדמה תוכל להיות חזיונית, וגם היא תקפל איזה תקופה, עד בישול הרעיון של עצם העצמה ובשר מבשרי. אז אפילו על התרדמה הזאת, אומר הרב, יכול להיות שהיא לקחה הרבה זמן. הרבה זמן אדם בתרדמה, הוא עוד לא יודע מה קורה, מה יהיה. הכל צריך להתבשל. זה צריך הכנה, אתה לא בא לך להתחתן, יאללה בוא נתחתן, זה לא הולך ככה. יש כאלה שעושים את זה, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני לא. שיהיה להם בהצלחה. טוב. אז אני רוצה שנראה עוד את תפריש ממגימה, שדווקא היא שייכת לשין קפה, היא לא יודעת למה קפתתי לדף קופצה דקדלת, אז תסלחו לי. היכולת לעמוד במעמד הפקי ומנותק מהקדושה, זה הנסירה, שאנחנו הפוכים, אנחנו יכולים להגיע להיות הפוכים ומנותקים מהקדושה, רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. ריבונו של עולם רוצה שיהיה לך רצון משוכלל, שכשתגיעי להחלטה שאת רוצה את האיש הזה, זה יהיה רצון חזק 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 בטוח שאת בחרת בזה. וכל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אין יכולת גם כן להינתק ממנו. בגלות, הכוח הרצון של הטוב שלנו לא היה מספיק גדול. למה? כי זה היה מוכרח. כי אלוקים התביע את זה בתוכנו. אז לא צריך רצון, אנחנו כאלה. מה צריך לרצות? זה מה שאנחנו.
התשובה
החדכה לבחה
הגיעה מהשכל או מהרגש, כי אתה יכול לרצון ממש חזק.
נכון, את צודקת. אני חושבת שהפירוד יוצר את זה שזה חייב להתחיל בשכל, בסדר? זה חייב קודם כל להתברר בשכל. אם אנחנו קרובים, אני אמא שלי אמרה לי שהייתה אתמול בחתונה של שכנים דלת מול דלת. לא אגלה לכם בני כמה בגלל שהם דלת מול דלת. לא משנה. הוא צוציק והיא קצת יותר גדולה מהצוציק, אבל בסדר, מה נפלא? אני לא הייתי בחתונה, היא רק ספרה לי את זה. למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? מה זה דלת מול דלת? דלת מול דלת, שהם לא היו רחוקים. אין בעיה להתחתן דלת מול דלת, סבבה? התחתנו עם מי שאתם רוצות. זה רק משל. זה משל לזה שכשקרובים, אז גם הלב קרוב. ואז זה לא באמת, מבינה? לא לזה הרב מתכוון. הרב אומר, קודם יש בינינו פירוד. מה הפירוד הזה יוצר? הפירוד הזה יוצר יכולת לבדוק קודם כל את הדברים בשכל. קודם כל לבדוק, זה הגיוני, זה מתאים, זה שייך. מה קורה כשהרגש מתחיל? כשהרגש מתחיל זה אין פירוד. נכון? אין פירוד. לרגש זה אומר שיש חיבור. אם זה מתחיל ברגש זה מורכב. כי אין פה בדיקה ראשונית נקייה, אובייקטיבית. זה נראה לי הרצון המשוכלל. אומר הרב, רק בעקבה דמשיכה יבוסם העולם בכללו, עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה. ובחירת ההידבקות בטוב האלוקי יהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. הוא גם חוזר כל הזמן על המילה חופשי. זה שלך, זה שלך. את חופשייה לבחור מה שאת רוצה. כשהנסירה נגמרת, יש אפשרות לבניין עולם של תולדות עדי עד. ומתגלה רז זה בחוץ פדאיק ודמשיכה, שחלק ממנו כבר יצא לאור, ורמי היגיון כבר יכולים להציץ מאורו זיו ניחומים וגבורת עולמים, לא כאדם הראשון שנברא דו פרצופים מחוברים גב בגב, כי אם פנים בפנים ידבר עמנו. אז מה זה הרז? הרז זה סוד שבסוף מתוך הפירוד, מתוך הניתוק, מתוך הכאב, יצא משהו יותר גדול. אז למרות שאף אחד לא ישלח לנו בפתק איך קוראים לאיש שלנו, ואיפה הוא נמצא ומתי כדאי להיפגש, ויכול להיות שהדרך תהיה כואבת לפעמים, ולא פשוטה, אבל בסוף להגיע אל פנים אל פנים, זה יותר חזק ויותר עוצמתי ויותר גדול ויותר שווה, מאשר אם היינו נשארים דבוקים. אז קודם כל אני מאחלת שהמסע יהיה קצר ונעים ובהיר וברור ולא מסובך. אבל אם הוא יהיה מסובך, אז תדעו שאתם בנסירה. ובסוף מגיעים לזאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. כן. כן, זה היה הכרח, זה לא היה מתוך. זה לא נבע בכלל מהרגש, זה ההורים שלהם החליטו את זה. זה לא נבע משום מקום. למה זה רע?
לא, אני לא מסתירה.
זה מה שהתאים להם, הם חיו את הטוב ברמה, מדרגה מסוימת. לא, מה פתאום? לא, בתנאי שזה התחיל בשכל. טוב, יש לי כמה דברים שאני רוצה לדבר איתכם שתי דקות, בסדר? דבר ראשון, ביד כיסלב. מכירות את יד כיסלב? ההופעות שלנו, הבנתי שאתם רוצות לנסוע לזה. ההופעות של אנשים זה ביום שלישי או ביום שלישי?